ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף פ. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 17 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת שכתבנו נושא, ושם כתבנו האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב שיעור שאכל, שמה יבוא בית דין אחר, וכאן המשפט המפתח וירבה בשיעורין. עוד מעט נראה שימוש בצורת הרגש, ותחת הכותרת מבנה כתבנו שלבים להסביר הנעל וירבה בשיעורין. הגמרא, אמר רב אלעזר, אוכל חלב בזמן הזה, כלומר אין בית המקדש ואין איך להביא קורבן, צריך שיכתוב לו שיעור, השיעור, הכמות שהוא אכל, שמה יבוא בית דין אחר וירבה בשיעורים. מי ירבה בשיעורים? תשימו לב, כאן שאלה ארוכה. הנה מה דמחייבי קורבנות הכזית קטן, כלומר בעתיד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ובית דין ישבו ויגידו שעל כזית קטן אדם חייב להביא קורבן, ואז אם אני אכלתי למשל כמות מסוימת שבעתיד הוא יהיה גדול יותר, ואז אני אתחייב להביא אולי שני קורבנות במקום קורבן אחד למשל. והתניה, מצב כזה באמת לא מחייב הבאת קורבן. הפסוק אומר אשר לא תעשנה בשגגה ואשם, ודורשים על זה, שהוא פסוק שמנחה בהבאת קורבן חטאת, השב מידיעתו מביא קורבן על שגגתו, לא שב מידיעתו אין מביא קורבן על שגגתו. כשאדם חטא בשוגג, כמובן, אחרת אין קורבן חטאת, ואומרים לבן אדם, תשמע, עשית כך וכך, אם ועשית כך וכך וזה מחייב קורבן, אז אם התגובה שלו הוא, אם הייתי יודע לא הייתי עושה, אז הוא נקרא שב מידיעתו, בגלל הידיעה שהניקו לו על זה שהוא חטא, הוא שב, הוא היה חוזר ולא עושה את זה. אבל אם אומרים לבן אדם, תשמע, עשית כך וכך, והוא אומר, הייתי עושה את זה בכל זאת, זה לא דבר שהיה מחייב אותי להביא קורבן. למשל, אדם אכל שיעור מסוים, נקרא לזה כזית גדול, כי גם בזיתים יש שיעורים שונים, יש כזית גדול, כזית קטן, והוא אכל כזית גדול. ואם היו אומרים לו, תשמע, אכלת שיעור כזה, אבל בעתיד גם שיעור פחות יחייב קורבן, אבל עכשיו השיעור הפחות הזה לא מחייב קורבן, אז הבן אדם הזה היה אומר, תשמע, על שיעור קטן כזה לא הייתי נמנע מלאכול. מצב כזה שאדם אומר לא הייתי נמנע מלעשות את הפעולה או את העבירה, הוא לא חייב להביא קורבן. עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, קצת למטה מפה, והתניא, כלומר, וכי עתי בית דין ומחדש הלכה, מי מחייב חי דאכל קודם שנתחדשה הלכה? והעידנה לאו שב מידיעתו, דינה מהווה ידע דחלב, אותו שיעור קטן שהוא אכל שזה באמת חלב, הווה אכילי, הוא היה אוכל אותו בכל זאת, האשתה קימלן דלא חי בתורה אלא על כזית איגורי, כלומר שהוא כזית בינוני. אמרנו מקודם יש כמה סוגים שונים במידות הכזיתים, אז זה שמבשרים בן אדם שבעתיד השיעור הקטן הזה יהיה חייב, אבל עכשיו הוא לא היה מחייב אותו, הוא לא היה נמנע מלאוכלו. אז אם אתה מפרש שהוא צריך לכתוב משהו חס, שמה ירבה בשיעורים, והכוונה הוא שיקטינו את הכמות שעליו הוא יתחייב, זה לא סיבה לכתוב, כי הוא לא היה חייב להביא בקורבן במצב כזה. אחר כך הגמרא תדון בלשון ירבה בשיעורים, אם אנחנו כעת מסבירים את זה ששם בעתיד יקטין את השיעור. אז עוד מעט נגיע לזה. אז אנחנו רואים שהפירוש לירבה שיעורים הוא כמו שתיארנו מקודם, וזה יחייב אותו בעניין הבאת קורבן, זה לא נכון. אלא דלא מחייבי קורבן עד דעיקה כזית גדול. מה החשש? תכתוב הכמות שאכלת. יכול להיות שאם בית המקדש היה קיים עכשיו היית מביא קורבן, אבל אין בית המקדש, ובעתיד יבוא בית דין ויתחדשו שהוא חייב כזית, רק על כזית גדול, שבכלל מה שאכלתי הוא פחות, הוא לא מחייב קורבן. אז לכן כדאי לרשום כמה אכלת מהחלב, כי שוב פעם, כי אולי על שיעור כזה אתה לא תהיה חייב בכלל להביא קורבן. הגמרא שואלת, ולמי דסלק עדייתי מעיקרא דמחייבי קורבן הכזית קטן, מה שחשבנו בשלב הראשון, מה ירבה בשום, איפה ריבוי פה אם ההתחייבות הוא יהיה על פחות? אז הגמרא עונה, מה שאנחנו השחלנו בתוך ההסבר ליעיל, שמה ירבה בקורבנות מחמת שיעורים. שאולי אכלתי כמות היום שהיה מחייב אותי קורבן, ובעתיד הם יחייבו שיעור קטן יותר שעליו הייתי מתחייב להביא שני קורבנות. זה הירבה בשיעורים, ירבה בגלל שיעורים מספר הקורבנות. הנושא שמופיע בשוליים ממול, שיעורים הם הלכה למשה מסיני. נציין שיש סוגיה ארוכה בנושא הזה במסכת סוכה, והוא מצוין כאן בשוליים דף א' עמוד ב', הוא ממשיך הדף ו' שם. הגמרא, אמר רב יוחנן, שיעורים ועונשים הלכה למשה מסיני. הגמרא שואלת בתמיהה, עונשים? מכתב כתיבי, יש פסוקים מפורשים על מה, על איזו עונש, לפי איזו עבירה. מה זה הלכה למשה מסיני שמשמעו הוא לא נכתב? אלא אחי כמר, שיעורים של עונשים הלכה למשה מסיני. תני נמי אחי, שיעורים של עונשים הלכה למשה מסיני. כלומר, השיעור שיביא את אדם לידי העונש, השיעור הזה הוא הלכה משה מסיני. אחרים אומרים בית דינו של יעבץ תקנום. יעבץ הוא עתניאל בן כנז. שואלת הגמרא, לפי השיטה של האחרים והכתיב, איך אתה אומר שבית דין של בני אדם תקנו אלה המצוות, ומכאן דורשים שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה? אז מה פתאום שבן אדם קובע הדברים האלו? הרי זה נחשב חידוש דבר, אלא שכחום. השיעורים היה באמת הלכה משה מסיני, אבל מה? הם שכחו וחזרו ויסדו, ואותו בית דין ייסד את מה שהיה לפני כן הלכה למשה מסיני. רש"י בשורה ראשונה מתחת הגמרא, אלא הכי כמר, שיעורים של עונשים, שיעורי עונשים שעל ידן הוא אנוש, הלכה למשה מסיני. באיזה שיעור הוא אנוש? ממשיך הגמרא, ואנחנו כעת בנושא של שיעור של מלוא לגמר, זה השיעור של שתייה שעליו אדם יתחייב אם הוא שותק כך ביום כיפור. אמר אביבם השמואל, לא מלא לוגמיו ממש, כלומר זה לא העניין שהוא ממלא את הפה עד כדי כך שיש כל כך הרבה משקה בפיו עד שהלחיים מתנפחים, אלא כל שאילו יסלקנו לצד אחד ויראה כמלא לוגמיו. הכמות של המשקה שמחייב אותו ביום כיפור הוא כמות כזאת שאתה מכניס לחלל הפה, ואתה עכשיו בתוך הפה אתה מזיז אותו לצד אחד, והוא מספיק כדי לגרום לכך שהלחי יתנפח, בו יבלוט עם המשקים הממלאים אותו צד. שורת גמר, והענה נתנן מלוא לוגמיו, זה לא מסתדר עם ההסבר שנתת עכשיו שיסלק אותו לצד אחד. אימא, אז בואו נסביר שהמשנה מתכוון לומר כמלוא לגמיו, וזה כן כמו שאמרנו שאם הוא יסלק את המשקה לצד אחד הלחי שלו יבלוט. מטיבי, כמה ישתה ויהיה חייב? בית שמאי אומרים רביעית, ובית הלל אומרים מלוא לגמיו. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, כמלוא לוגמיו. רבי יהודה בן בתרא אומר, כדי גמיעה. אנחנו רוצים להתמקד פה במה שקבקבנו, בית הלל אומרים מלוא לוגמיו. אז זה לא לפי מה שרבי יהודה אמר שמואל הסביר. הגמרא עונה, מי עדיפה ממתניתין דאוקימנה כדי שיראה? אנחנו מביאים פה מקור תנאי ברייתא שהוא לא יכול, הוא לא יותר סמכותי מהמשנה, ומהמשנה עצמה שכתבה מלוא לוגמיו תירצנו והסברנו שזה כדי שיראה אותו צד אחד מלא. החינמי גם במקור הזה הוא לא יותר סמכותי מהמשנה, אנחנו נפרש אותו גם כן כדי שיראה. הגמרא שואלת, אם ככה אתה מפרש בית הלל, אי הכי היינו רבי אלעזר, זה מה שרבי אלעזר אמר ממש באותו מקור כמלוא לוגמיו. ואם שתי דעות מופיעים באותו מקור, חייב להיות מצב של מחלוקת. הגמרא עונה, יש חילוק ביניהם, גם אם אנחנו מפרשים בית הלל כדי שיראה, איקה בינאי הוא מלוא לוגמיו דחוק. זה בולט אבל בקושי, לא משהו משמעותי בולט. אז זה המחלוקת. רבי אליעזר הוא יחייב על שיעור קטן אפילו מלוא לוגמיו דחוק. וכך רשי אומר שורה שנייה מתחת לגמרא, איקה בינאי הוא כמלוא לוגמיו דחוק, לבית הלל בעינן כדי שיסלקנו לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו ברווח, כלומר בולט, ולרבי אליעזר כמלוא לוגמיו דחוק, גם זה מחייב. יש משולש פה, וראינו כבר כמה משולשים היינו צריכים לציין שהם קושיות על תשובתו של רבי יהודה משמר, וכאן עוד קושיה. מתקיף לה רב הושעיה, אם כן, אם לפי הפירוש שאנחנו נותנים, הווה לי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. בית שמאי פה אמרו רביעית, הוא יותר ממלוא לוגמיו. זאת אומרת, אדם לא יתחייב אלא אם כן הוא ישתה כמות גדולה. זה כולה ביחס לדעות האחרות כאן בית הלל באופן ספציפי. ויש כלל במחלוקות בית שמאי בית הלל שהמקומות נקרא זה המועטות הבודדות שבית שמאי מכין, הם מופיעים במסכת עדויות, וזה נקרא אצל כולי הכולות של בית שמאי, כל הכולות שלו שנויות שם, וזה לא מופיע. אז לכן יש לנו צורך להסביר השיטה של בית הלל, שהוא ביחס לבית שמאי אמור להיות יותר מקל, יותר נגיד יותר גדול, שיעור יותר גדול, זה לא משתמע מכאן, כי שיעור רביעית לכאורה יותר מכדי שיראה מלוא לוגמיו. הגמרא עונה, באמת זה לא מופיע בידיעות, כי בית הלל באמת יותר מקילים. אמר לי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כי איצ'יל, השאלה של כמה ישתה ויהיה חייב ביום כיפור, השאלה הזאת באורג מלך הבשן איצ'יל, דהבי לבית שמי לחומרה. השאלה הייתה לגבי אדם במימדים כמו אורג מלך הבשן. אז לפי בית שמי חייב על רביעית. רביעית זה שיעור נקרא אובייקטיבי, שייך, שיעור אחיד לכולם. אז שיעור רביעית, אם מדובר באוג מלך בשן ביחס למלוא לוגמיו, גם אם תפרש כדי שיסכן לצד אחד ויראה, אבל הוא ענק, אז הכמות שימלא מלוא לוגמיו של אוג מלך בשן הוא הרבה יותר גדול מרביעית, ואז לכן בית שמי הם מחמירים. אני קורא את התשובה עוד פעם, כי איצ'יל באוג מלך בשן איצ'יל דהב לבית שמי לחומרה. יש כעת מעוין, יש כאן עוד הרבה כאלו, וכתבנו בשוליים ממול מתקיף, זה המילה שהבלטנו, סדרה של קושיות על המושג של אחידות שיעורים בעניין אוכלים. הביטוי, בעצם התשובה שיופיע פעם אחר פעם פה, הבלטנו בפס כפול, קים להו לרבנן. כאילו, מה זאת אומרת? שתסמכו על הרבנן, הם יודעים, יש להם מסורת ועליו יש לסמוך. קים להו לרבנן. אנחנו, אחרי שנעלה את השאלה הבאה, אנחנו נראה אביי מגיב, וכתבנו, תשובת אביי, יש לחלק בין אכילה לשתייה. השיעור לאכילה כותבת, אחיד לכולם. השיעור שתייה, ולא לוגמיו, לפי כל אחד ואחד. זה נבדק לפי כל בן אדם. וכמובן זה משתנה, לפי מימדים של אותם אנשים. הגמרא, מתקיף לה רבי זירא, מה ישנה אכילה? דכל חד וחד בככותבת, אין כאן איזו מבחן לפי גודל הבן אדם. כל בני אדם ביום כיפור יתחייבו אם אוכלים שיעור מזון כשיעור תמרה. ומה ישנה שתייה? דכל חד וחד בדידי. כשמדברים על שיעור משקה, שתייה שאדם יבוא ביום כיפור, זה לפי המידות שלו, המלוא לוגמיו, והמלוא לוגמיו של אדם קטן מימדים הוא שונה ממלוא לוגמיו של אדם גדול מימדים. אמר לי אביי, באכילה קים להו לרבנן, בכך כותבת דבהכי מת ודעתי, בציר בהכי לא מת ודעתי. הרבנן יודעים שכדי להשיג את הרמה שבו עובר איסור אכילה ביום כיפור, דהיינו יישוב הדעת, בשיעור תמר אדם מגיע ליישוב הדעת, אחרי שהוא צם, הוא לא מרגיש טוב, הוא אוכל שיעור תמר, הוא מגיע ליישוב הדעת. פחות מזה הוא לא מגיע. בשתייה, בדידי מית ודעתי, בדרך עברי לא מית ודעתי. בעניין שתייה, כדי שהמשקה יעניק לבן אדם יישוב הדעת, זה צריך לפי הגודל של אותו שותה, לא של לא איזה שיעור אובייקטיבי, לפי המלוא לוגמם שלו, של זה ששותה. מה תקיף לה רבי זירא? אני מתקשה להבין, וכל העולם כולו בככותבת ואוג מלך הבשן בככותבת, הזכרנו אוג מלך הבשן מקודם בעניין שיעור מלוא לוגמיו, כאן בעניין אכילה המזון מוצק, מה זה אותו שיעור לבין אדם מן היישוב, אדם ענק שככותבת הוא השיעור? המלא הבאי קים לולו רבנן דבהכי מית ודעתי, בעצם מהכי לא מית ודעתי. מיהו? כולי עלמא טובה, אדם רגיל, תמר יעניק לו הרבה יישוב הדעת. ועוג מלך הבשן פרוטה, טיפה, מעט יישוב הדעת, אבל בכל זאת זה מספיק לחייב אדם האוכל, גם אם הוא רב מימדים, אוכל שיעור תמר ביום כיפור. מה תקיף לרבי זרע? בשר שמן, כאן ההתמקדות הוא במזון עצמו, עד כאן דיברנו על הבן אדם האוכל, כאן הוא על האוכל. בשר שמן בקלקוטבת, ולולבי גפנים בקלקוטבת, יש מזון שהוא נקרא לזה מזון עשיר, ויש מזון לולבי גפנים שהם, מה לעשות, אינם עשירים. אמר לי אביי, כמלו רבנן, דבהכי מת ודעתי, בציר מהכי לא מת ודעתי. מי הוא בשר שמן? טובה, זה יניק הרבה יישוב הדעת, לולבי גפנים פורטה. מה תקיף לרבה? יש שיעורי זמן, ניקח אותו שיעור זמן, והוא בעל משמעות, הוא מחייב בשיעורי מזון שונים. וזה שוב פעם, אם אנחנו מחפשים אחידות, הדבר הבא יהיה קשה להבין. מה תקיף לרבה? כזית בכדי אכילת פרס, למשל לעבור על איסורי אכילה באופן כללי, מאכלות אסורות, נבלות, טריפות וכולי, אדם אינו עובר אלא אם כן הוא אוכל שיעור כזית, אבל תוך כמה זמן? בכדי אכילת פרס. זה שיעור זמן, אין צורך להיכנס למשמעות המילולית כל כך, להגיד שזה, אני כמובן לא אומר שום דבר על אכל משה מסיר, אני רק זורק מספר, למשל 4 דקות, שאם אדם מסיים כזית, כמות של נבלה בתוך 4 דקות, אז הוא חייב. אם זה ייקח לו 7 דקות, הוא לא יהיה חייב. וככותבת בכדי אכילת פרס, ככותבת זה שיעור גדול מכזית, וזה נוגע ליום כיפור, ואותו זמן, אותו זמן כדי אכילת פרס. כלומר, יש לו 4 דקות לסיים את הכותבת, שיעור תמר לעבור על יום כיפור. איך זה מסתדר? שבשאר איסורים זה בכדי אכילת פרס על פחות. זה בעצם יוצא כולה, דהיינו, אתה צריך לסיים כדי להתחייב שיעור גדול יותר באותו זמן מועט. ואם זה ייקח לך יותר זמן מכדי אכילת פרס, יותר מ4 דקות, הוא לא יהיה חייב, למרות שהוא אכל שיעור יותר גדול. אמר לי אביי, קים להו לרבנן, דבהרכי מת ודעתי, שרק בהדי אכילת פרס, באותם, רק אם הוא מסיים את התמר ב4 דקות, אז הוא ישיג יישוב הדעת. בתפי מאחי, אם הוא ישאה באכילת השיעור הזה של תמר שכותבת ביום כיפור, לא מת ודעתי, הוא לא יגיע ליישוב הדעת. מה תקיף לרבה? יש פה 3 הלכות שכולם נמדדים באותו שיעור זמן, והשאלה העיקרית יבוא מהדין השלישי, שהוא בתחום תומת אדם דרך אכילת אוכלים טמאים. מה תקיף לרבה? 1. כזית בכדי אכילת פרס, בכותבת בכדי אכילת פרס, חצי פרס. חצי פרס זה שיעור מזון, חצי כיכר. שוב פעם, בלי להיכנס, רש"י נותן את המידות המדויקות יותר, אבל בשבילנו יש לדעת שחצי פרס הוא יותר גדול מהשיעורים הקודמים, וזה שיעור לתומת הגוף. אם אדם אוכל אוכלים טמאים, כמה? חצי פרס, והוא אוכל אותו בתוך אותם 4 דקות, הוא יהיה טמא, תומת הגוף. אז זה התמיעה פה, חצי פרס בכדי אכילת פרס, כלומר כל 3 הכמויות האלו באותו שיעור זמן. ואני רוצה, כי הגמרא מדגישה את השלב השלישי, באמת הבח הוא זה שהוסיף את השלב השני. בלי גרסת הבח יש לנו רק כזית בכדי אכילת פרס וחצי פרס בכדי אכילת פרס. אמר לי רב פאפה, הנח לטומאת גביה, גביה זה הגוף, נעזוב טומאת הגוף, דלאו דאורייתא היא. הוא שואל את הגמר, ומי אמר רב פאפה, אחי פקטיב, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. ויאמר רב פאפה, מכאן שטומאת גביה דאורייתא. הגמרא עונה, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. רש"י מביא אגב מה עיקר דרשת הפסוק, מה זה באמת בא ללמוד על רמה של דאורייתא, אבל כל אחד יכול לפנות לרש"י לעניין זה. אז התשובה של רב פאפה היא שאם תמאת, אם היה לך תמיהה על השיעור גדול כזה, שרק אם הוא אוכל אותו בשיעור זמן קטן הוא יהיה תמי, זה בגלל שמדובר פה בדבר שהוא דרבנן, ובמילים אחר אפשר להקל בזה, הוא לא רמה של דאורייתא, ובכן רק אם הוא מסיים את השיעור הגדול הזה בתוך שיעור זמן קצר יחסית בכדי אכילת פרס, רק אז הוא יהיה תמי. אבל אם הוא יתמהמה, אם הוא ישאה באכילת חצי פרס כמות המזון יותר מארבע דקות, הוא לא יהיה תמי, כי זה דין דרבנן, מדאורייתא אוכלים אינם מתמים בני אדם. ראינו במשנה כל האוכלים במשנה בעין ג' עמוד ב', כל האוכלים מצטרפים, ראינו גם כל המשקים מצטרפים, אבל אוכל ומשקה אינם מצטרפים להשלים שיעור שלם. יש פה סימון משולש, ובשוליים כתבנו שתי דוגמאות של צירוף דבר אחר עם אוכל כדי להשלים השיעור. כותבת ביום כיפור הגמרא, אמר הפאפה, אכל אומצה, זה חתיכת בשר, ומלחה, ויש מלח על חתיכת בשר, מצטרף, המלח מצטרף להשלים שיעור של תמר, ואף אגב, דלאו אכילה אי, הרח פה גורס, אף אגב, דמלחה לבדה, לאו מאכל הוא. אז הגמרא מספקת הסבר איך זה שבכל זאת המלח משלים השיעור, כיוון דאכלי אינשי, בגלל שזה צורת אכילה של בשר, מצטרפין, המלח מצטרף. אמר ריש לקיש, ציר שעל גבי ירק מצטרף לכותבת ביום הכיפורים. פשיטה, מהו דתימה? משקה הוא, הייתי חושב אולי שהציר מוגדר כמשקה, ובמשנה אמרנו שאין אוכלין ומשקין מצטרפין, כמשמלן כל אכשורי אוכלה, אוכלה הוא דבר שמכשיר, כמו ממתק את המזון לאכילה, הוא גם נחשב אוכל. רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, אכשורי אוכלה, משקה הבא למתק את האוכל, כאילו לטבל, להתאים את האוכל, אוכלה הוא. סימון חדש, צורת פפיון, ואנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, סדרה של הלכות שבהם דורשים אוכל פרט למזיק. יש הפעולה של אכילה, אדם אוכל אוכל כדרך אכילה, ויש פעולה שבו הוא נחשב מזיק, זה לא אוכל. אמר ריש לקיש, ותשימו לב, הפפיון פה מופיע מספר פעמים עד השורה האחרונה. אמר ריש לקיש, האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים פטור. מה זה אכילה גסה? רש"י אומר בשורה שנייה מתחת לגמרא, אכילה גסה שאכל לילי יום הכיפורים על הסובה,
שהסווה מסודה שהפסיק בה, וכל מה שאחר משחשיכה, אכילה גזה הייתה, ושלא להנאה. איך בלשון העם אומרים אחרי שהם כבר עשויים וממשיכים לאכול, אומרים הם מתפוצצים. אז זה לא מצב כזה, אכילה במצב כזה לא מהווה עבירה על איסור יום כיפור. הגמרא אומרת, מה תאמה? למה אכילה גסה, אכילה שבו הוא כבר מתפוצץ, למה הוא לא חייב? הפסוק אומר שלא תעונה, כתיב. עבירת יום כיפור זה מי שאינו בעינוי, מי שיוצא מעינוי. עכשיו, אדם הזה שהוא כבר סבע וממשיך להזרים אוכל לתוך חלל פיו, הוא לא נהנה, הוא ממשיך את העינוי פרט למזיק. הוא מזיק את עצמו. רש"י אומר פרט למזיק לזה שאינו מבטל ממנו שום עינוי על ידי אכילה זו, אלא מזיק הוא את האוכלים ואת עצמו. אז לכן האכילה, האוכל, האכילה גסה ביום כיפור בנסיבות שתיארנו, כלומר בכניסת הלילה, בכניסת יום כיפור, הוא היה, הוא סבע. האכילה מעבר לכך באותם שעות לילה, הם אינם, אין בהם שום הנאה, שום יישוב הדעת, רק אכילה גסה. אמר רבי יומי אמר ריש לקיש, זר שאכל תרומה אכילה גסה, כאילו אותו תסריט אבל לא ביום כיפור, אדם שהוא אינו כהן והוא היה כבר סבע מסעודה, איך נקרא לה, סעודה עשירה, סעודה דשנה, ואחר כך הוא מכניס לפיו תרומה שכמובן אסור לזר. וההלכה לפני שנתקדם בגמרא הוא שזר שאחר תרומה הוא חייב לשלם הקרן פלוס עוד חומש. קרן וחומש. אדם שבא ומזיק מזון של תרומה, הוא לא משלם את החומש, הוא משלם רק את מה שהוא הזיק, את הקרן. אז אדם זר שאחר תרומה אכילה גסה, אומר ריש לקיש, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. למה? כי יאכל, זה המחייב את החומש, פרט למזיק. המילה אוכל זה שונה ממזיק, ולכן במצב כזה הוא לא מוסיף את החומש. אמר רבי יומיה, אמר רבי יוחנן, זר, אנחנו ממשיכים לפי א' עמוד א', שכוסס שעורים של תרומה, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, כי יאכל, פרט למזיק. עכשיו, כוסס, שכוסס, אומנם זה גם עניין של זר ואכילה תרומה, אבל לפני כן דיברנו על אכילה גסה, וכאן אנחנו מדברים על לא אכילה גסה, אלא הצורה שבו הוא אכל, שכוסס שעורים. ורש"י אומר למעלה, שכוסס כל דבר שהוא אוכלו שלא כדרך אכילתו, קרי לי כוסס. יש גם רואים בגמרות אחרות כס חף סמך, כס פיפלי, אנחנו בעזרת השם נראה כזה דבר בשיעור הבא בעזרת השם. אומרת הגמרא שורה שלישית, אמר רב שיזבי אמר רבי יוחנן, זר שבלה, עכשיו בלי כסיסה, בלה שזיפין של תרומה ואיקיין ואכלן אחר, זה שני אנשים בתמונה, ראשון משלם קרן וחומש, שני אין משלם אלא דמי עצים לראשון בלבד. רש"י אומר ראשון משלם קרן וחומש, שאף היא, מה שראינו פה בליעת השזיף, זה אף היא דרך אכילתן, ושני ממשיך רש"י משלם דמי עצים לראשון, שרי קנען, קנען הראשון זה נחשב שלו ונתחייב בתשלומיהן. ראינו שהוא אותו זר שבלה את השזיף, הוא חייב עכשיו לשם קרן וחומש. אז הוא קנה את השזיף הזה שהוא אחר כך מקיא, קנה אותו. והן אינן ראויות עוד מה שהוא הקיא, אלא להסקה. אז זה דמי עצים. חזרה לגמרא. האוכל והשוטה אין מצטרפים. מן תנה. נשים לב שיש פה מספר אחד. סליחה, יש מספר אחד, ומיד אחרי זה א', אחד א', ובשורה הראשונה בשורות הרחבות רב נחמן ב'. אז יש לנו מחלוקת בין רב חיסטה ורב נחמן, וזה מחלוקת הראשונה. ובהמשך אנחנו נראה בשורה הרביעית בשורות הרחבות, וכן אמר ריש לקיש, 2 א', ואחר כך מתחתיו רבי יוחנן ב'. זה פשוט שניים ועוד שניים שהמחלוקת ביניהם זה אותו דבר. אנחנו גם מפנים את תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו הדי קטני ומנעיתין דאוכל ושוטה אין מצטרפין, הווי מחלוקת תנאים. הגמרא, אמר רב חיסטה, אחרי שהגמרא שואל מן תנא, מי התנא שאומר שאוכלים ומשקים אינן מצטרפים? איזו תנא סובר כך? אז רב חיסטה אומר שהדבר הזה במחלוקת שנויב רבי יהושע היא דתנן, כלל לא אמר רבי יהושע, כל שתומעתו ושיעורו שווה מצטרף. רש"י מביא דוגמאות למה שמובא כאן בברייתא, במשנה, והוא בעניין הזה תומתו ושיעורו, רש"י מביא כגון שני חצאי זיתים משני מתים. כזית מן המת אנחנו יודעים הוא מטמא, חצי זית לא, אבל יש לו שני חצאי זיתים משני גופות או משתי נבלות, גם נבלה מטמא, או שתי חצי ענדשה משני שרצים, שזמן תומתן שווה ושיעורן שווה לטמא בשיעור אחד. אז אנחנו רואים שכל שתומתו ושיעורו שווה מצטרף. תומתו ולא שיעורו, שיעורו ולא תומתו, לא תומתו ולא שיעורו, אין מצטרפים. וגם ביום כיפור אוכל ושתייה שיעורן אינו שווה, אחד זה כותבת ואחד זה מלוא לוגמיו. ובכך רבי יהושע הוא הדעה שאין מצטרפים. רש"י הוא מביא דוגמאות לדברים שראינו, יש דברים שתומתו ולא שיעורו, כגון רש"י כותב שרץ ונבלה ששניהם תומת ערב, אבל אין שיעורן שווה לטמא, שזה בקזית, נבלה מטמא רק בקזית, וזה השרץ בחדשה. אז אם יש לך חצי עדשה של שרץ ועוד חצי עדשה של נבלה, זה לא משלים להיות עדשה שלמה של שרץ. ומה עוד? שיעורו ולא תומתו כגון מת ונבלה ששניהם בקזית, וזה תומת שיבה, וזה האורך של זמן התומה, וזה הנבלה תומת ערב. אז נכון השיעור שווה, אבל לא התומה, שיעור זמן, זמן התומה. חזרה לגמרא. רב נחמן אמר, הוא חולק על רב חיסטה ואומר אפילו תימה, כלומר משנתנו רבנן, הוא לאו דווקא שיעור דעתו של רבי יהושע, אלא גם לאלו שחוקים רבי יהושע. עד כאן לא כאמרי רבנן שכן מצטרפין הטעם, אלא לעניין תומה. אצל הרבנן שייך צירוף בדוגמאות שהבאנו מקודם, אבל זה לגבי תומה, דשם תומה חד היא, כולם זה אותו תחום, כלומר תומה. אבל האחה ביום כיפור השיקול בעניין אכילה משום יטובי דעת ההוא, האם זה מעניק יישוב הדעת או לא, והי צירוף בין אוכלים ומשקין לא מיטבה דעתי, זה לא יגרום לכך שאדם מגיע ליישוב הדעת, לכן אין לחייבו. וכן אמר, כאן זה אותו מחלוקת, ראינו מקודם רב חיסדא מול רב נחמן, כאן בין ריש לקיש רבי יוחנן. וכן אמר ריש לקיש במחלוקת שנויה, הנושא של צירוף אוכל ומשקה להשלים שיעור הוא שנוי במחלוקת הנביא, ורבי ישוע עיד אתנן, כלל אמר רבי ישוע וכו'. ורבי יוחנן אפילו תימר רבנן, עד כאן לא קמר רבנן, הטעם על עניין תומה. אבל אחה ביום כיפור יסכימו שאין צירוף משום יטובי דעתי הוא, והי לא קם מת ודאי לצירוף אוכל ומשקה לא מביאים לידי יישוב הדעת. עד כאן שיעורנו להיום.